ברוכים הבאים לסדרת חקר השוק, במסגרת ערוץ הפודקאסט נדלן בשידור עם צחי קבטינסקי. בכל פרק מתארח מתווך מוביל אשר סוקר עבורנו את היישוב בו הוא פועל ואת אפשרויות ההשקעה בו. האזנה מועילה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קבטינסקי ונדלן בקלות. היום אנחנו בפודקאסט השני שלנו במסגרת חקר השוק, אחרי שקיבלתי תגובות בלתי רגילות על הפודקאסט, גם מאנשים וגם מדוד טי, שאיתו עשיתי את הפודקאסט הראשון, ואולי הייתי צריך לעשות את הפודקאסט הראשון פה, איפה שאני נמצא. אולי הייתי צריך להתחיל מפה, ושפה אני נמצא לא רק עם מתווך ומתווך בכיר, אני נמצא גם עם חבר שאיתו יש לי שיתופי פעולה כבר שנים, והיום הוא הזמין אותי, ואנחנו יושבים אצלו בבית, כמו שאתם יכולים לראות בתמונות, ואנחנו מקליטים פודקאסט אחרי שראינו כמה דירות, ותודה רבה אבי ביטון מזוהר נכסים שהזמנת אותי, תודה רבה גם לדודי השותף שלך, שפינה לך את הזמן, ואני אשמח אבי אם ככה בכמה מילים תספר לנו מי זה אבי ביטון, איך הוא קשור לעולם התיווך, כמה זמן ואיפה הוא מתעסק.
קודם כל, אחר הצהריים טובים, לי קוראים אבי ביטון, אני בן 40, עובד בתחום הנדלן כ-12 שנה, היום ההתמקצעות שלי נמצאת בטירת הכרמל, אני בעל משרד עם 6 מתווכים שאנחנו עובדים בכל האזורים, כולל חיפה, מרב העבודה עד לפני 3 שנים הייתה בחיפה, בשלוש שנים האחרונות אני נכנסתי כאן לטירת הכרמל, כזיהיתי שוק שמתפתח ומתעורר, שוק ששינה את פניו לגמרי, שיתוף הפעולה ביני לבין צחי קבטינסקי היקר בסביבות 10 שנים, 11 שנה, כמעט בצעדים הראשונים שלי בעולם הנדלן. מה עוד אוכל לספר? אני אב לשלושה, בן 40.
ועושה חיל, אני אגיד. Okay. עושה חיל, חרוץ, ואני חושב שזה החיבור הגדול בינינו. אבי, אני יכולתי לדבר איתך גם על חיפה, ואני בחרתי לדבר איתך על טירת הכרמל, ולא בכדי. א', אני פועל הרבה בטירת הכרמל, אתה גם מרכז היום מאמץ, למרות שיש לך גם סוכנים והמשרד שלך הוא לא פה. אבל בוא נסתכל 10-12 שנים אחורה על טירת הכרמל. בוא נסתכל מה היה כאן, אתה יודע, אנחנו בעצמנו באנו לפה, ואני לא התלהבתי להביא לפה את המשקיעים, בגלל שעוד פעם, לא בגלל שלא ראיתי את הפוטנציאל, לא שהייתי צריך לשמור על המשקיעים באותו רגע, הרי המשקיעים שבאים דרכי, הם לא כולם בנויים לכל מיני סוגים של אוכלוסיות. אז בוא ככה, מהעין שלך, תספר לנו מה היה פה בטירת הכרמל לפני 12 שנים.
אני חושב שלא צריך להרחיק לכת ל-12 שנים. בוא ניקח את הדווח של 5 שנים אחורה. עד לפני 5 שנים אחורה, הכל היה פה בנייה ישנה. אוכלוסייה פה הייתה אוכלוסייה, בוא נגיד, במעמד סוציו-אקונומי, בינוני עד נמוך. אוכלוסייה שלא ידועה כאוכלוסייה שמתפתחת נדלנית, אוכלוסייה קשה, בוא נאמר כך. בחמש שנים האחרונות זיהו פה כל גדולי הבנייה, כל גדולי ענף הבנייה, אם זה אשטרום, אשדר, שזה עץ השקד, אם זה שתית, אם זה פרץ בוני הנגב, אם זה אחים בוסקילה מהדרום, זיהו פה פוטנציאל אדיר של קרקעות לא מנוצלות, ואמרו, אוקיי, יש לנו כאן קרקעות, בוא נדבר עם ראש העיר. ראש העיר, בסופו של עניין, והוועדה המקומית כאן הצליחו לארגן עבורם קרקעות במחירים מוזלים, ומכאן אנחנו הרי נמצאים ממש בקו התפר בינינו לבין חיפה, מרחק של 500 מטר מוביל מטירת הכרמל לחיפה, בקו התפר שזה סמי אופר, נאות פרס, אנחנו נמצאים בחיפה, ובחיפה כפי שאתם יודעים, חוץ מצדיון קריית אליעזר, אין עתודת בנייה, אין שם קרקעות, כלום לא מתפתח בחיפה. כל הבנייה וכל ההוואי, הבנייה ובסופו של דבר, עבר פה לטירת הכרמל, ששוב פעם אני חוזר, שכל הגופים הגדולים נכנסו לכאן, הכניסו לכאן אוכלוסייה, מעמד סוציו-אקונומי גבוה, נכנסו לכאן בהתחלה, החלוצים של כאן זה מגדלי אקדמיים.
כן, כן, אבל בוא, אתה יודע, שאתה אומר כאן מגדלי אקדמיים, אני רוצה לקחת אותך צעד קדימה, okay. צעד, סליחה, קטן אחורה.
אוקיי. Okay.
יש, אתה יודע, אנחנו נמצאים בקו כזה, אתה אמרת, אתה קו תפר חיפה, אנחנו נמצאים כאן במרחק, אתה יודע מה, אם אנחנו נלך מחוף הכרמל, הרי אנחנו נמצאים על סוף כביש 4, אנחנו נמצאים, אם אנחנו במרחק מחוף הכרמל לפה, או נלך פנימה לתוך חיפה, יש לנו את שפרינצק, יש לנו את נווה דוד, ויש לנו בעצם דברים דומים, היו לנו שכונות עם רמות דומות של רמות סוציו-אקונומיות. מה קרה? מה גרם פה לאנשים להתרכז פה באזור הזה? מה קרה שפתאום העיר? אתה יודע מה? אם אתה תשאל אנשים בחוץ, או אנשים ששומעים אותנו ולא יודעים מה קורה פה בטירת הכרמל, אני יודע את זה שאני אומר למשקיעים שאני הולך להביא אותם לטירת הכרמל, הם רואים את שנות ה-80. מה קרה פה?
הם רואים את סדרת שנות ה-80, יותר נכון. הם רואים את סדרת שנות ה-80, כי הם כרגע מנותקים.
שבכלל, אני... דרך אגב, לא מצולמת כן, בדירת
נכון,
הכרמל.
היא לא מצולמת בדירת הכרמל.
היא מצולמת ביפו.
אבל גם אני שאני מביא לכאן לקוחות, גם לדירות החדשות, שהם אזור המרכז, שמדברים איתי על השקעה, אומרים לי, תגיד לי, יש מה לבוא לדירת הכרמל. הם עדיין מדמים וחושבים על דירת הכרמל, ומדמיינים את דירת הכרמל של שנות ה-80, שנות ה-90. דירת הכרמל עבר פה מהפך עצום. שוב פעם אני חוזר, דרך הקרקעות בחיפה, שזה קו התפר.
או, או, או. בוא, אנחנו מתחילים לגעת בזה. חיפה יש לה פוטנציאל עצום. מה אין לה? אין לה התפתחות.
אין התפתחות.
היא לא זזה.
אין התפתחות, וגם רשת העיר של חיפה שהיא מתכננת ערים, היא כבר כמעט 3 שנים בתפקיד, לא הזיזה מאומה.
והלוואי והיא שומעת אותנו, אבי. הלוואי והיא שומעת אותנו.
אני גם חושב שאם היא הייתה שומעת אותנו, ואם היא תשמע אותנו, אז היא צריכה להבין שכל האזורים, למשל בשפרינצק, אם זה דרך צרפת, ג'ורס, האזורים שקרובים לקו הים, מדובר שם על פינוי-בינוי יחיד, שלקח את זה יוסי כהן מנקסט אורבן, הפינוי-בינוי היחיד הולך להיות על סעדיה פז, לשונית החוף, זה הפינוי-בינוי היחיד שכרגע מדובר, יש לנו שם רחובות נפלאים, אם זה דרך צרפת, שאני ואתה עשינו שם חייל, ואתה קנית שם מספר לא מבוטל של עסקאות. יש לנו את רחוב ג'ורס.
דרך צרפת זה הרחוב המרכזי, נסביר לכולם, של שכונת שפרינצק, זה הרחוב שעולה דרך ההגנה, מהכניסה לחיפה, מה שאתם יודעים, מקסים וכל אלה, כלפי מעלה לסטלה מריס, או פונה ימינה למעלה לכרמל צרפתי, למרכז הכרמל, להדר, ציר, שפרינצק יושבת, אם נזכיר את המקומות הטובים שם, יושבת על ציר מאוד לא רע. דרך אגב, אחת ההתפתחויות של שפרינצק, ואני רוצה לקחת אותך לשם, הייתה הרבה בזכות, או רמת הנשיא, הייתה הרבה בזכות מה שקורה בחיבור בין כביש 2 לכביש 4, שזה בעצם מתם.
כן.
מתם זה מרכז, למי שמכיר, זה כמו קריאת עתידים של תל אביב, זה כמו הר החוצבים של ירושלים. מתם זה מרכז הייטק. ומתם, אמרת קודם בענייני האקדמיים, ואמרת את זה כל כך חשוב, וככה בלעת את זה, שני מגדלים שבנו פה, אנחנו בדיוק מדברים לידם, בנו פה ויזמו אותו קבוצות רכישה, של אקדמיים, של עובדי אינטל, עובדי חברות ההייטק, זה נתן את הבוסט הרציני, וכמו שאמרת, היה כאן עודף קרקעות, אבל יש כאן גם משהו שקשור ב... קשור במדיניות של ראש העיר. יש כאן ראש עיר שרוצה להזיז, כן.
ראש עיר שמחפש פה התפתחות, ראש עיר שדוחף כאן להתפתחות. גם אם אנחנו יכולים לראות, למשל היום ברחוב האצל, רחוב האצל היום זה אחד הרחובות היותר מתפתחים, אנחנו רואים שם ברחוב האצל 5 כבר, יש שם תמה 38, יש לנו גם בפלמח תמה 38, רחוב האצל עצמו מדובר בעתיד, חברת רניו מדברים בשנים הקרובות על פינוי-בינוי, לאורך כל הרחוב עצמו.
הוא גם מסומן במיתר שלו.
מסומן, יש תוכנית מיתר מושב. שרת בעיריית עירת הכרמל. אני רואה את עירת הכרמל ממשיכה להתפתח. בוא נגיד ככה, שעד לפני 5 שנים, אם היית מבקש ושואל אותי, אם אני מוכן לבוא לגור בעירת הכרמל, הייתי שולל על הסף. אבל היום אני גר פה בעירת הכרמל. היום אני מגדל את ילדיי בעירת הכרמל. תשתיות חדשות, בתי ספר, גני ילדים. אוכלוסייה, מעמד סוציו-אקונומי נורא גבוה, מעבר לכל הבניינים האלה, נוספו לכאן גם צמודי קרקע של משה חדיף, שהצמודי קרקע האלה שהם התחילו, הם נמכרו ב-2.1, היום נשארו 6-7 נכסים אחרונים שהם מתומחרים 2.8. אז גם הערך פה עולה. ובנוסף לזה, אם אנחנו קצת נדרים טיפה מאיפה שאנחנו יושבים במרחק של... לא פחות מקילומטר, אז יש לנו כאן את שכונת החותרים, שזה צמוד אלינו.
אז רגע, בוא נעשה סדר לאנשים. למעשה, אנחנו גם יושבים, אנחנו יושבים באזור ששם זה התחיל, אנחנו הרי סך הכל כמה, לפני 5-6-7 שנים באנו לפה, באתי איתך.
באת איתי להמליץ לי
למשרדים של שתית, קרקע, אתה זוכר? נכון, למשרדים של שתית, לראות, והיה כאן שממה, אז היה כאן את האדמות, היה כאן הכל. רחוב שלך שנקרא...
יצחק שמיר, זה הרחוב המרכזי של טירת הכרמל, של הבנייה החדשה, זה בשכונת גלי כרמל. זה הרחוב המרכזי, זה הציר שבו גם חותך אלמוג, עוגן, דולפין. עוד פעם, שוב פעם אני חוזר, כל היזמים הגדולים של, של ענף הבנייה, הם מרכזו את עצמם לאזור כאן.
אבל הם לא מרכזו את זה בכדי. אנשים, הם הבינו, אנשים קלטו. הרי אחד הדברים שהוא גם סיפור הצלחה, ואם ניקח רגע, נלך רגע לחיפה, אנחנו נמצאים ליד נאות פרס, שזה גם סיבור הצלחה לא קטן.
אכן כך.
ועוד פעם, אחת הבעיות של חיפה, וזו הסיבה שגם אתה עברת לפה, אחת הבעיות של חיפה, זה שאין לה התקדמות, אין לה בנייה, אין לה משהו שיענה לצורך של האנשים, ואנשים שרוצים לגור בחיפה לא יכולים להישאר שם.
אז בוא אני אספר לך סקופ קטן. אם אנחנו היום נלך ונעשה סקר ונעשה חקר כאן, מי האוכלוסייה שכעת נמצאת בטירת הכרמל בבנייה החדשה? 80% מהם זה חיפאים כמוני, שלא מצאו את עצמם בחיפה. חיפה וראש העיר שלה וראשת העיר שלה עשתה לפי דעתי בקדנציה שלה נזק עצום. עזוב, אנחנו כרגע זה אנשים בחתך הגיל 30-40, אנחנו רוצים להשתקע, אנחנו מיושבים בדעתנו, אז אנחנו רוצים ומחפשים קרקעות ומחפשים משהו שהוא חדש, גם שיהיה גם לילדים שלנו רמת חיים ורמת חיים טובה ושיהיה לנו הכל נגיש. אבל בוא נדבר גם על על האוכלוסייה הצעירה יותר של משוחררי צבא, משוחררי צבא, נוערים לכיוון המרכז, כי אין בחיפה גם מקומות עבודה, ואין בחיפה גם עתודת בנייה. אז בגלל זה, שוב פעם אני אומר, אם היינו עושים חקר, אז היינו מבינים שקרוב ל-80% מהאוכלוסייה שהייתה בחיפה, אם זה בקריית שפרינצק וקריית אליעזר, עברה כאן לטירת הכרמל. אני עובד כאן באזור 4 שנים, ולי יצא להעביר עשרות משפחות מקריית אליעזר ושפרינצק לטירת הכרמל.
אז איך אתה מאפיין את החתך הסוציו-אקונומי של אלה שאנחנו נמצאים לידם כרגע, כל הרחוב הזה, שכמו שאמרת ואמרת דבר, אתה יודע, אני אומר כל הזמן לאנשים, שפעם היה עדיף לקלל חיפאי ולא להעביר אותו, לא להגיד לו שאי פעם הוא יגור בטירת הכרמל, אז תאפיין לי את החתך הסוציו-אקונומי של מי שנמצא פה.
מעמד סוציו-אקונומי כאן הוא... לפי דעתי הוא גבוה, שזה אומר שיש לנו כאן הרבה מאוד עובדי נמלים, יש לנו כאן עובדי רכבות, יש לנו כאן אוכלוסייה, שוב פעם שאני נוגע בה ואני מדגיש וחוזר, יש כאן בתים שנמכרים ב-2.6-2.8, אז זה רק מעמד סוציו-אקונומי גבוה נכנס לכאן. הבנייה פה החדשה לא נותנת, לא שחס וחלילה, אני לא פוגע באף אחד, אבל היא לא נותנת לאוכלוסייה חדשה להיכנס לכאן, כי מעבר לנניח לא שקנית בית, נניח שהזכרת כאן בית, אז מעבר לסחירות שאתה משלם כאן, יש לך כאן ארנונה שאתה משלם 1,100 שקל דו חודשי, יש לך כאן ועדי בתים שזנה בין 250 ל-300 שקל בחודש, אז אוכלוסייה, בוא נגיד אוכלוסייה חלשה הייתה קשה לה להתקיים כאן, לא שאני פוגע חס ושלום בשום אוכלוסייה, אבל המעמד סוציו-אקונומי פה השתפר פלאים. בוא נגיד ככה, אוכלוסייה פחות טובה עדיין מרוכזת באזור נתן אלבז, גיורה, ויצמן,
שמה... בוא נסביר לאנשים שאם אנחנו מדברים על גיורה, אנחנו מסתכלים על החלק היותר דרומי.
יותר דרומי.
בוא בכלל נגיד משהו. הרי כל טירת הכרמל היא בגודל של שכונת גילו בירושלים. זה 20,000+ איש, היום זה גדל. זאת עיר קטנה, אבל זאת עיר עם מגמה של א', הגירה חיובית לתוך העיר בצורה מטורפת. אנחנו רואים את זה דרך אגב גם ביכולת השכרה. אנחנו הזכרנו דירות בקורונה, חייבים לספר את זה לאנשים.
בנאותיים.
אנחנו, בימים של הקורונה לא עמדו לנו דירות ריקות, וזה מטורף. זאת אומרת, אנחנו פרסמנו ואנשים הגיעו, זאת אומרת, אני ואתה עזרת לי כאן, שעזרת לי עם הלקוחות שלי, והיה כאן, זאת אומרת, יש כאן דרישה בלתי רגילה, אז בוא נחלק את זה. אז אמרת שיש בדרום את גיורה, נכון?
נכון. גיורא אגב שוכנת מאחורי הבנייה החדשה שמשלימה את, היא עדיין נחשבת עירת הכרמל, אבל קוראים לה שכונת החותרים, זה עדיין עירת כרמל, וגם שם כל הדירות הם סולד אאוט, חוץ מרוטשטיין שנשאר אחרון שהוא בונה שם, שעדיין יש שם דירות למכירה, והדירות שם הן באמת צמודות לשכונת גיורא.
כן, אבל מה זה החותרים? החותרים זה כמו בירושלים רמת רחל, שזה בתוך ארנונה. החותרים, זה, היה שם אדמות, היו שם, היו גדלים בננות, נכון, זה אדמות שלהם.
נכון, זה אדמה חקלאית.
ומה שלקחו מכורח המציאות, הבינו שצריכים את האדמות האלה, וראו איך זה עובד על יתר האזור פה, בחלק שאנחנו נמצאים היותר צפוני, צפון מערבי, ואז באמת הפשירו שם את הקרקעות, ואני חושב שבין לילה קמו שם בתים, אתה יודע את זה יותר טוב ממני, כן, אתה כף. גם הולך להיות שם, אז יש לנו את החלק הזה, אז יש לנו ליד זה את גיורא, וחייבים להגיד, זה עושה משהו לשכונת גיורא הזה שיש לידם את הבנייה החדשה?
ברור, זה נותן בוסט, כי שוב פעם זה מכניס אוכלוסייה חזקה, זה אוכלוסייה מעמד סוציו-אקונומי גבוה, מרגע שיש בנייה חדשה, אז כמו בכל עיר, הבנייה מסביב בסופו של דבר מקבלת את ה... את כל הקומפלימנטים ואת כל ה... את כל הדברים הטובים שיכולים לצאת מכך, וגם בסופו של עניין לא ישאירו בתים ישנים, את כל הבתים האלה בסופו של עניין אני מאמין, וגם הם נמצאים בתוכניות מתאר, שגם בסופו של דבר גם הם ילכו לתוכניות פינוי בינוי. כל זה עתיד, הנה, מעבר לשכונת החותרים, כרגע יש לנו שם קרקעות שצמודות לבסיס, ואלה קרקעות פרטיות של יזם ש... התחיל למכור אותם, ולאחר מכן התחרט, אמר בוא אני אעשה כמו שחדיף עשה, אני אבנה ואז אני אמכור אותם כבר בשלוש ושלוש וחצי מיליון שקל, כי כבר כאן אין קרקעות.
יפה. אז בואו נלך עוד, בואו נמשיך לזכור את העיר, אתה יודע, אנחנו בלי מפה, אבל אני אשים מפה, כמובן, אני אשים מפה, ואתה יודע מה אבי? אני רוצה, אתה יודע, התחיל להשתחרר קצת הקורונה, ואתה זוכר שאני הייתי עושה סיורים, כן. בחיפה, ואפילו הטלוויזיה הייתה איתי, אתה זוכר, אתה היית איתי כן, עם כן, משה איבגי, כן. שבסוף כן. לצערנו זה לא שודר. אני מציע שאנחנו נעשה, אני אזמין אנשים לסיור, אנחנו נעשה לאנשים פה סיור, אבל אני רוצה לקחת אותך רגע ולזכור עוד חלקים כאן בעיר, שאנחנו נכנסים לעיר בכניסה הצפונית, בסדר, ברחתי רגע צפונה, שאנחנו נכנסים לעיר מכיוון החיבור של כביש 2 עם כביש 4, מכיוון מתם או מכיוון סמי אופר.
כניסה הצפונית,
אני מסביר לאנשים. אנחנו נכנסים, אנחנו רואים מצד שמאל שאנחנו יכולים לקנות סרדינים, יש שם את סטארקיס, יש שם אזור תעשייה בצד שמאל, גם בצד ימין. ובוא תיקח אותי אחריו, אנחנו יודעים שיש לנו שם שכונה שאנחנו אוהבים לקנות בה.
רחוב הרצל. רחוב הרצל זה הציר הראשית של הבנייה הישנה של טירת הכרמל.
רחוב הרצל הוא רחוב הכיפי.
רחוב הכיפי. זה רחוב שמוקף בשוב פעם בתים שגם הם בתוכניות של פינוי בינוי. יש כאן את יותחי דימרי שהחתים כבר מהרצל 66, הרצל 64. מול הקניון, אם אנחנו נמשיך קצת קדימה, יש לנו את הקניון לבעיר של קניון טירת הכרמל. בין הסמטאות עצמם אנחנו עוברים על אצל, אנחנו עובדים על רחוב שרת, הרחובות הפנימיים. הרצל זה הרחוב המרכזי, בהרצל יש לנו הרבה מאוד חנויות, יש
זה בעצם מרכז החיים של העיר טירת הכרמל.
יש כמה מרכזים, אפשר לחלק את זה ככה, זה מרכז הדי מרכזי, המרכז השני זה מז'בוטינסקי שנכנסים בכניסה הדרומית לטירת הכרמל, שגם הוא רחוב מרכזי שמוביל אותנו, אם אנחנו נמשיך במעלה הכביש, אז אנחנו נגיע לרחוב הפלמח, ומשם לפני שמאל אנחנו נגיע לשכונה.
אז בוא דבר איתי רגע, תעצור, דבר איתי קצת על האזור של רחוב הפלמח, אנחנו בוא נדלג על רחוב האלה ועוד רחובות כאלה.
רחוב הפלמח זה רחוב שצמוד למשטרה, זה רחוב שמתפתח מאוד עכשיו, זה רחוב שעובר תמות, כבר יש שם שתי בניינים שעוברות תמות, זה בוא נגיד ככה שזה טירה החדשה ישנה, שהוא מתחבר בין מעלה נוף והרדוף, זה כל זה ביחד חגורה אחת.
רגע, אתה רצת כבר עד הרדוף, לאט לאט בדרך.
אוקיי, אז רחוב הפלמח זה רחוב גם מתפתח, זה רחוב שעובר תמות, יש שם אוכלוסייה שמשוות, כי המחירים שם, בוא נגיד ככה, אם ניקח דירה חדשה כאן של 4 חדרים, אז הדירת חדרי, 4 חדרים פה ממוצע תהיה סביב ה-1.4, בפלמח היא תהיה 1.2, אז ההפרש של ה-200,000 שקל.
ומי האוכלוסייה שגרה באזור?
המשפרי דיור שמגיעים מאזור ארדוף, מוצקין, וביאליק. מעלה נוף זה כבר אזור שהוא קצת יותר יוקרתי, זה עדיין בשכונת הרדוף מעלה נוף, אבל אם ניקח דירת 4 או 5 חדרים במעלה נוף, אנחנו נגיע בערך לאותו...
אז בוא רגע, בוא נמקם את האנשים. אנשים הסתכלו במפה, אבל אתה הזכרת כמה פעמים את הרדוף ולא הזכרת אותה סתם. כן, אפילו היום היינו בהרדוף. הרדוף נמצאת ממש בפינה הצפון מזרחית של... של טירת הכרמל. רק היום שהסתובבתי שם עם משקיעים שעכשיו נמצאים איתי גם ומקשיבים כבר פה בלייב, הם שאלו אותי, יש כאן שטחים שנראים פנויים, אז יש שם...
שמתם לב בונים שם גם?
לא, יש שם את החלק של שמורת הטבע.
אוקיי.
אז יש שם את שמורת הטבע שהיה עליה מלחמה גדולה והיו עליה הפגנות וביטלו שם והודיעו שלא יש שם כביש ולא יש שם בנייה ולא יש שם כלום, צמוד שם להרדוף 1824 בפינה הזאת, וזה מעבר לאזור תעשייה. עכשיו, אם אנחנו עכשיו הרדוף, אולי תאפיין לי אתה את הרדוף קצת.
אני אפיין את הרדוף. הרדוף, והרדוף הוא זה רחוב שנמצא בשכונת מעלה נוף. הרדוף זה השכונה החדשה שהייתה עד לפני 20 שנה, זה בניינים שהוקמו לפני 20 שנה, ובוא נגיד ככה שהמעמד סוציו-אקונומי הגבוה של טירת הכרמל, עד לפני 5 שנים, עד לפני הבנייה החדשה, היה גר בהרדוף ובשכונת מעלה נוף. זו הייתה השכונה היותר נחשבת, היותר יוקרתית, מעמד סוציו-אקונומי יותר גבוה, בניינים עם חניות, בניינים עם מעליות, אוכלוסייה ברמה גבוהה.
יש שם גם בניינים יותר קטנים, כן. טיפה יותר ישנים בלי מעליות.
כן, רחוב מוצקין. רחוב מוצקין זה רחוב שחותך את הרדוף, מעלה נוף זה רחוב באמצע שחותך את הרדוף ומעלה נוף. שם אין
מה מעליות. מה מיוחד בקומפלקס הזה?
מיוחד בקומפלקס הזה שיש שם שוב פעם דירות של 4 ו-5 חדרים שעד עכשיו, עד הבנייה הזאת לא היה כאן, אוקיי? דירות עם מרפסות שגם עד הבנייה החדשה לא היה, חניות פרטיות, האזור עצמו הוא די קרוב לאזור הערים.
אז בוא אני אזכיר לך משהו.
אוקיי.
אנחנו קנינו, זאת אומרת, אני הבאתי פה למשקיעים לפני כבר, אין לי עומדן זמן עם הקורונה הזאת, 1.5 שנה לדעתי. הגיעו לפה איש הטבע, אני לא רוצה לחשוף, אשתו שהיא אשת חינוך ומדריכת טיולים, והם הגיעו איזה 10 דקות, 15 דקות לפני שאני הגעתי, קבענו שם, ושהגענו מצאתי אותו ליד האוטו, מחכה לי, ואז היא פתאום הגיעה עם הילדים, אמרה, צחי, לא צריכים לראות את הדירה, אנחנו קונים. כן. למה היא אמרה את זה? בגלל שהיא ראתה את המרכז שם, שזה כמו בקיבוץ, שילדים יכולים לרוץ בפנים, שהשטחים שם סגורים, חוץ מהמקומות של החנייה, היא ראתה את הגני שעשועים, היא ראתה את הגני ילדים, זאת אומרת, המקום נבנה בצורה מאוד חכמה. מה החיסרון במקום הזה? החיסרון במקום הזה, מבחינת המשקיעים,
אך ורק תחבורה ציבורית.
זה שזה טיפה בצד, התחבורה הציבורית למרות שיש
נכנסת,
שם,
כן,
אבל אולי פחות, ודבר שני, זה שאם נגיד מישהו רוצה משהו שיש בו אופק של פינוי בינוי, כנראה לא יהיה לו.
אכן כך.
אבל מעבר לזה, מי שרוצה לגור במקום שקט, סביבה של צעירים, סביבה של משפחות, בוא נגיד שקנינו שם לקוחות שלי מספר לא קטן של דירות, אין דירה שם די יום אחד ריקה, אז זה המקום הזה. אם אנחנו מתחילים להדרים משם, לשכונות הישנות, יש שם את רמב״ם, יש שם, תאפיין לי את האזור הזה.
אם אנחנו מדרימים משם, אנחנו מגיעים לרמב״ם, אנחנו חותכים מרמב״ם את הרחוב הראשי, מצד שמאל, אם אנחנו נעלה למעלה, אז יש לנו את רחוב החרוב, שזה גם רחוב חדש, שזה גם בנייה חדשה, שזה אותו דבר כמו השכונה החדשה, שזה גם שכונה שנבנתה לפני 4 שנים, ועל הציר עצמו של החרוב, בסוף החרוב יש לנו שם את מלון קדם שנבנה, זה הבעלים של רשת צטאי, מלון קדם, וצמוד למלון קדם יש לנו שם מרכז חי ענק שהרבה מאוד נוערים אליו, לא רק פה מחיפה ולא מטירת הכרמל, מכל הארץ מגיעים, כי יש לנו מעיין בסוף הער, יש לנו הרבה חיות שם משוחררות, הרבה בקר, צון, ממש באמת, בוא נגיד ככה שאנחנו גם קרובים לים ואנחנו גם קרובים להר, אז אנחנו נמצאים באזור באמת לוקיישן פנטסטי.
עכשיו אם אני מסתכל, ואנחנו היום כבר עשינו ממש, אתה יודע, זה קשה לעשות את זה בלי מפה, אבל אם הקפנו את העיר, יש לנו כאן גם דירות בקומות רביעיות, בכל מיני בניינים, יש לנו אזורים שהם טיפה יותר חרדיים, טיפה פחות חרדיים, איך אנחנו יודעים מה לקנות פה? אנחנו היום המשקיעים, אני שואל אותך מתוך מקום שאתה תספר, כן? הרי זה ברור שאני יודע, אבל אם אני רוצה לאפיין, למה אני אשקיע בכלל בטירת הכרמל? אולי היא כבר עשתה את שלה, אולי משהו נעצר, אולי אני אפגע פה באוכלוסייה לא טובה. איך אני מחליט מה נכון פה לאנשים?
אגב, קודם כל, המחירים פה עדיין בוסרים. אם אנחנו נשווה את זה לכיוון חיפה, שהיום אנחנו קונים דירת 2.5 חדרים בחיפה ב-750 שאין מתחת, בוא נגיד ככה שתוכנית אב שאושרה בקריית אליעזר, הקפיצה את המחירים משהו בסביבות 200 אלף שקל, דירות שהיו נקרות 700-800, היום נקרות בכיוון 900 מיליון, ואין שם יותר מדי היצע, יש ביקוש שם, אבל כאן, יש לנו כאן, רוב האזורים עצמם, הם חתומים עם איזושהי תוכנית, אם זה תוכנית מיתר, תוכנית פינוי-בינוי, תמה, הכל פה מתפתח, בכל מקום שאתה תלך, אתה תראה מנופים, מרכזים חדשים, כל מקום יש לך מיני-מרקטים, סופרים, הכל כאן מתפתח מבחינה נדלנית, הכל כאן מדובר פה על התחדשות עירונית שיש כאן. אם אנחנו הולכים לאזורים היותר מתפתחים שבאמת שאנחנו קונים בהם בזמן האחרון, זה רחוב האצל, רחוב הרצל, רחוב שרת, ואני מאמין שהצעד הבא, זה הקפיצה הבאה שתהיה, זה גיורה. אבל עדיין, גם המחירים כאן באצל ובארצל וברחוב שרת, סתם בשביל, אם אפשר קצת לגעת גם מבחינת מספרים, עסקה שעשית אתה באצל, שעשית עסקה כל כך מושכלת ללקוח שלך, באצל 7, שהוא צמוד לתאמב של מספר 5, אז היום לקבל דירת של 3.5 חדרים באצל 7, שקנית אותה ב-750 אלף שקל, שזה דירה שמביאה קרוב ל-3,000 שקל שכירות, והיא הבאה בתור בתאמב, אז אני מאמין שעשית פה עסקה מושכלת אחת מיני רבות ללקוחות שלך, ו-90% מהעסקאות הם ככה, כי הן צמודות לכל הדברים האלה, לכל הבנייה החדשה, לכל התאמה, פינוי-בינוי, אז אני חושב שכאן יש צפי להתפתחות. היום קריית אליעזר, אם לקחנו אותה שוב פעם, אם יש שם איזשהו פינוי-בינוי, היה כבר, צריך להיות בעמל, ליסין שמדברים הרבה מאוד שנים, וזה לא קורה, אבל היה את האצטדיון, באצטדיון עצמו הוקמו 8-9 בניינים, וסטו, לבינתיים, אין שם שום דבר שמתפתח, חברות, יזמים, מחליפים שם יזמים כמו גרביים, אם זה הייתה חברת ילן, לאחר מכן תשובה, כל מי שנכנס, חזר עם הזנה, וכמו שהוא נכנס בסופו של עניין.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה.
כן.
אני רוצה להבין את ההיגיון. בונים פה בניינים חדשים, בונים פה בכל מיני גדלים, אבל בונים פה בניינים, אנחנו נמצאים בבית מאוד יפה, דשא בחוץ, בריכות אנשים בונים פה בחצרות, ואנחנו הולכים וקונים דירות ליד זה, דירות בבתים הישנים. למה זוג צעיר, למה משפחה, תבוא תגור אצלנו בבתים הישנים שנבנו לפני 60 שנה, ולא יבואו לגור פה בבניינים החדשים? למה אנחנו צריכים את הדירות האלה?
אגב, רוב הדירות שאנחנו קונים בזמן האחרון, זה דירות 3, 4 ו-5 חדרים. אנחנו לא קונים דירות 2.5 חדרים, כי כמעט גם אין כאן, שוב פעם, הדירות של 2.5 חדרים.
כן, אבל זו אותה שאלה, אוקיי, למה הם יגורו אצלנו ולא יגורו פה?
אז למה הם יגורו אצלנו? כי האוכלוסייה שבאה ומזכירה את הדירות 4 חדרים בשכונה הישנה, שאני לא, חס וחלילה, אני לא גורע ממנה במאומה, זה אוכלוסייה שהיא במעמד סוציו-אקונומי טוב, בינוני, כמובן, תלושים מסודרים, אנחנו בודקים הכל לפני הכל, תלושים, צ'קים, ערבים, הכל, אבל זה אוכלוסייה שלא יכולה לשלם את הוועד בית שלה עוד 500 שקל בחודש.
או מעדיפה לא לשלם את הוועד בית.
מעדיפה לא לשלם לחסוך, כי יש פה אוכלוסייה גם מרובת ילדים, יש פה אוכלוסיות של חרדים שמחפשות את הדירות 4 חדרים, וב-4 חדרים יכולים גם להכנס 6 ילדים בסופו של עניין, ויותר נוח להם. הם גם צמודים, הם בוא נגיד ככה שהם מתגלחים גם בסופו של עניין על השכונה החדשה, כי הם צמודים לשכונה החדשה. רחוב שרת ואצל זה במרחק של 200 מטר מהשכונה החדשה.
אז בואו נסכם את זה, שבעצם אנשים יבואו לגור אצלנו ולא ילכו לבניין החדש, למרות שהוא הרבה יותר מפנק, למרות שיש לו מעלית ויש לו הכל, בגלל שהם אומרים, אנחנו טוב לנו שאנחנו נמצאים בסביבה הסוציו-אקונומית שמתאימה לנו, הילדים שלנו נמצאים בסביבה החינוכית, והרי פה פתרו גם את עניין החינוך והוא מצוין שהוא לידינו, פה יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים, אנחנו נמצאים אנחנו בסביבה חברתית נוחה לנו, אבל אנחנו לא צריכים לשלם לא ועד בית, ולא ביטוח מעלית, ולא ארנונה שהיא קצת יותר גבוהה.
היא פי שתיים יותר גבוהה.
אז זה החשיבה, זאת אומרת, שאנחנו בעצם, אלה שקונים את הדירות הישנות, נהנים מההתחדשות שיש לידינו.
נכון.
ועכשיו אני אשאל אותך עוד שאלה.
כן.
יש לנו פה את הבניינים החדשים. אני, אתה יודע, אני... לשמחתי, אתה יודע, אולי הרבה בזכות הפודקאסטים, אני בזמן האחרון, כולל אתמול, שלשום, שקניתי דירה בפתח תקווה ללקוח, או בירושלים קניתי ללקוחה, אני גם התחלתי לקנות לאנשים דירות למגורים, או קצת דירות יותר יקרות. ואני אשמח אם תסביר לאנשים, מה הולך לקרות פה? עכשיו כאן, יכול להיות שבמקום לקנות ב1,300,000, 1,400,000 דירה, בבניין ישן, במרכז, אולי כדאי לי לקנות להם פה דירה חדשה. השאלה, זאת אומרת, אני אגיד לך בגדול, היתרון של נגיד במרכז, זה האזור המרכז, שזה אזור שהוא מתפתח, שגם שם זה אזורים שמתפתחים, ויש גם אופק של התחדשות עירונית, אם אני קונה נכון, אבל מה היתרון לבוא ולקנות פה דירות בסכומים של 1,300,000, 1,400,000, אם אני לא רוצה לגור פה?
אני חושב שטירת הכרמל, אני חושב שטירת הכרמל בבנייה החדשה, כאן בשכונת גלי כרמל, וגם בשכונת החותרים, לא אמרה את המילה האחרונה שלה, שזה אומר ככה. יש לנו כאן בניין שהוא מסיים, שהוא 99% סולד אאוט, שזה של שרבט, ויש לנו את רוטשטיין. מעבר לכך, אין יותר כאן קרקעות. אין יותר קרקעות. אם אנחנו נסתכל אחורה ונבדוק, למשל, בוא, אני אתן שוב פעם לדוגמה את חיפה, כי זה מה שיש לנו כאן לעשות השוואות. אז היה את שכונת רמת הנשיא, שנמכרו על דירות 4 חדרים ב-900,000 שקל, 5 חדרים נמכרו ב1,100,000. רמת הנשיא, בסופו של עניין...
רמת הנשיא, למי שלא יודע, זה שכונה מופלאה שהיא עשתה יש מאין, היא נבנתה במרכז נווה דוד, מה שהיה מחנה דוד, במרכז של מקום שהוא היה טיפה בעייתי, ולקחו גב ים והקימו שם שכונה לתפארת, ועשו שם מרכז קניות ופארק והכל, וממש יצרו שם, בהתחלה אנשים פחדו לקנות שם, והיום המחירים שם בעננים, אז זה בעצם רמת הנשיא,
אז
סליחה.
אז אני רואה הקבלה בין רמת הנשיא לטירת הכרמל. למה? כי רמת הנשיא שהתחילו למכור את הדירות על הנייר, מכרו אותם בערך כמו פה. כי אם היית בא פה לפני 4-5 שנים, היית קונה פה דירת 5 חדרים ב1,100,000, היית קונה פה דירת 4 חדרים ב1,950,000. היום הדירות 4 חדרים פה הם כבר ב-1.4, 5 חדרים פה הם נושקות ל-1.6, 1.65. אם אתה רוצה קו ראשון לים, אתה גם תשלם 1.7. ברגע שנגמרת גם כאן העתודת בנייה, גם כאן נגמרת העתודת בנייה, אז המחירים אך ורק עולים, כי יש לנו כאן ביקוש, וההצעה פה הוא נגמר, כי הקרקעות פה נגמרות, אז אני צופה היום את טירת הכרמל, עושה קופי, כמו שכונת רמת הנשיא, והדירת 4 חדרים פה, כמו שהיום ברמת הנשיא, דירה שציינתי מקודם, שעלתה 900,000, היום עולה 1.8, דירת 5 חדרים עולה שם 2,000,000. אז בוא נגיד, בשכונה שנבנו 10 בניינים, היום דירה אוקיי, שנבנו לפני 10 שנים דירות ב-900,000 שקל, היום שוות 1.8 לכיוון ה-2,000,000, אז פה דירות שיש לנו פה אולי 100 בניינים חדשים, אני מעריך שבסופו של עניין הדירות 4 חדרים יעלו פה לכיוון ה-1.8 וה-5 חדרים לכיוון ה-2,000,000. היה לנו משתכן, היה לנו משפר דיור שלתן מכה קלה בכנף, המשפר דיור במיוחד שהוא בסופו של עניין, משפחות שהיו גורות ב-4 חדרים שיפרו ל-5 חדרים לאחר שחוק המשתכן, בוא נגיד ככה לפי דעתי, הוא קשל. אוקיי, חוק המשתכן...
דעתך התקבלה.
קשל, אז... אני חושב שברגע שזה נגמר, אני חושב שהמחירים פה יתאפסו, כי זה שכונה חדשה, זה עיר חדשה, זה באמת תשתיות, בתי ספר, גני ילדים, לא יהיה פה יותר ותהיה פה דרישה, גם המשפרי דיור עוד פעם, שוב פעם, מהאצל, מארצל, משרת, מארדוף, ממעלה נוף, מפלמח, שירצו להגיע לשכונה חדשה, יש פה ביקוש והיצע אין יותר מדי, אנחנו בשלבים האחרונים של הבנייה.
בוא נגיד שבעצם היום, אם נהיה אמיתיים, את הביקוש האמיתי יוצר פה מי שכבר הגיע לפה. בגלל שאם אתה הגעת לפה, אז אתה מבין כמה טוב לך פה, ואתה בעצם היית חלוץ. בגלל שעוד פעם, לא כל חיפה, אתה יודע, אנשים חיים בסטיגמות. לאנשים יש סטיגמות, ואז הם צריכים לראות את החלוצים. אז מי שהיה חלוץ גם נהנה מעליית ערך. ואז היום אנשים כמוך, אנשים שגרים פה, מביאים את המשפחה שלהם, מביאים את הקרובים שלהם, אומרים להם, בואו, מה אתם גרים שם בבתים הישנים?
אני רוצה, אני...
בואו לידינו, טוב פה. תזכור, יש לנו פה אזור נוח תחבורה, אני מגיע לפה יותר קל לי מלכל מקום. גם אם אני בדרך כביש 6, נהיה דרך יוקנעם, אני מגיע, לא דרך, דרך הכביש לזיכרון, אני מגיע לפה. כל מה שאני נוסע, כן, הקרבה כאן לרכבת, יש פה רכבת 2 מטר מפה, חוף הקרמל, תחנת אוטובוס, יש גם בפנים וגם שם, חוף הקרמל, הכל פה נוח.
אכן כך, הכל פה נוח ואני אגע בסטיגמות. אז אני מכיר ואני יכול לספור לך, לא על יד אחד ולא על שתי ידיים, אני יכול לספור, לתת לך רשימה מכאן להודעה חדשה של לקוחות שלי, שבסופו של עניין, וחברים שלי שאמרו, תראה את הכרמל לעולם לא, והיום הם גרים כאן, והיום אם תנסה להוציא אותם, כמו למשל, בוא ניתן את הדוגמה הכי טובה שזה אשתי. אשתי, היינו גרים בחיפה, החלום, היא קרייתית מקריית ביאליק, החלום שלה היה לחזור לקריות. כל עוד היא הייתה בחיפה, היא הייתה גבויה, היא רצתה לחזור לקריות כל החיים. היום שהיא גרה כאן בטירת הכרמל, בוא תנסה בבקשה להגיד, לקחי דירה הכי מפוארת בקריות, אם היא יכולה. הכל פה עניין של מישור. כמו שאמרת מבחינת הנגישות, אני, שאני יוצא לים, יום שבת, אני לא נוסע בשבת, אז אני עושה לי הליכה לים, אני במרחק 3.5 קילומטר מהים, אני קרוב, אני מדבר על הכניסה של הרכבת, חוף הכרמל, 3.5 קילומטר, 3.5 קילומטר לכיוון קניון חיפה. הכל פה נגיש, יש לי גם מפה קו שאנחנו חותכים לכיוון הים, החופים כאן מולנו. אני היום, אבא שלי, בסופו של עניין, זה היה באמת מעריץ מושבע של חיפה, והיום אני מחפש גם לאבא שלי דירה, אחותי אמורה לעבור לפה חודש הבא, השותף שלי עבר לכאן. כל הסביבה וכל מי שאני מכיר בסופו של עניין, וכל אלה שגם שאני גדלתי איתם בחיים, שאני נתקל גם לפעמים לקוחות בטלפון, שלמדו איתי בבית ספר לפני 20 שנה, שאני יודע שהם גרים בקריית אליעזר בת גלים, היום הם באים לקנות כאן בטירת הכרמל. שוב פעם,
ההדר. זה בדיוק מה שאמרתי, שהראשונים שהגיעו ראו כי טוב, והפכו את זה למגנט. הרי אנחנו יודעים שחלק מהלקוחות שלי, זה אנשים שקנו פה, בגלל שהם עובדי במתם, ועובדים בגופים כאלה, והם באו אליי שאני אקנה להם רק פה, רק פה, אנחנו יודעים את זה, יש לנו כמה כאלה, שבעצם הם הבינו את האיכות של הסביבה הזאת. אז תקשיב, אתה יודע, אני חושב שפקחנו לאנשים את העיניים, אבל אני רוצה להזהיר אנשים. ואולי אבי לא יסכים למה שאני אומר. זה נראה שלכאורה כל מה שתיקח כאן זה בינגו. זה נראה. ויש כאן גם, אם אתם מסתובבים בעיר, יש גם שלטים, כל מיני פינויים וכל מיני דברים. אני חושב שכמו שאני מלמד אתכם, כמו שאני מדבר איתכם כל הזמן, כמו שאני מבקש מכם, אל תראו דברים כמובנים מאליהם ואל תקנו בלי לבדוק לעומק. מה שאתם שומעים, מה שאתם רואים, לכו תבדקו אם זה נכון. אם אתם רואים שלטים, לפעמים, אתם יודעים, תבדקו, הם לא מוכרים שם את השלטים. צריך לדעת אם באמת יהיו פינויים בינויים, צריך לדעת, ולפני שאתם קונים פינוי בינוי, תקנו קודם מקום שיהיה איכותי. אז טירת הכרמל היא עיר עם ערימה של פוטנציאל, צריך לדעת איפה לפעול בה נכון, צריך לדעת עם מי לפעול, ואני ממליץ לכולם על אבי, ועל דודי השותף שלו, ועל העובדים שלהם הנהדרים, ואני אוהב את המקום הזה, אבל גם אני יכול לראות דירות, ואני יכול לפסול, אתה יודע את זה, גם אם יש לנו לפעמים ויכוחים עליהם, אבל אני חושב שסך הכל, שאנחנו מצליחים לדייק, אנחנו עושים פה עסקאות נפלאות לאנשים, וכמו שאני אומר לאנשים, והנה יש פה 2, שנמצאים איתנו, אחד אחרי ואחד באמצע, או בדרך, זה שצריכים לדעת שצריכים סבלנות, צריכים לעשות את זה נכון, צריך לראות מה יקרה אם לא יקרה, מה יקרה אם לא יהיה פינוי בינוי, משהו יעצר, אבל תזכרו דבר אחד, יש פה ראש עיר שהוא מיינדד לעניין, בניגוד לראשת העיר בחיפה, הוא מאוד דוחף את העיר הזאת, הוא מאוד רוצה את ההצלחה, הוא מאוד נענה ליזמים ולמשקיעים, ומאוד דוחף את הדברים, וזה עוד פעם, זאת עיר קטנה גדולה. אז בוא תן לי ככה, אבי, אנחנו בסוף, תן לי איזה סיכום ככה למשקיע, מה כדאי לו, ואני כבר אומר לכם, שמי שירצה להגיע לאבי בשמחה, מי ששומע אותנו בספוטיפיי ובכל הערוצים האחרים, תיכנסו לאתר שלי בנדלן בקלות, ושם יש את הפרטים הישירים של אבי, אתם לא צריכים לעבור דרכי, תספרו לו, כן, שהוא היה מבסוט ששמעתם אותו בפודקאסט, ואבי, בוא תן לנו איזה כמה מילות סיכום על העיר,
ונלך
לעבוד.
משהו קטן, לפני שניגע בפינת סיכום, ושנגיע למילות סיכום, משהו קטן ששכחנו ודילגנו עליו, הושרה כאן כבר תוכנית, עתיד להיבנות פה מרכז ביג, צמוד להיכן שאנחנו נמצאים, במרחק של קילומטר מאיתנו.
איפה?
שזה יותר דרומית, קרוב, שכונת, שוב פעם, אנחנו חוזרים, שכונת החותרים. שכונת החותרים זה רק השם, כי היא ממוקמת אל מול שכונת החותרים, כמו שאנחנו
היא
גם...
היא ממוקמת מול קיבוץ החותרים.
מול קיבוץ החותרים, גם אנחנו ממוקמים מול קיבוץ החותרים, הם קיבלו את המתחם החותרים. עדיין זה טירת הקרמל, מתחם החותרים, שם עתיד להיבנות, שם עתיד להתפתח ולהיבנות ביג, יש שם כבר, היה כבר מכרז, יש שם כבר זוכה במכרז, ועתיד להיבנות שם גם קניון. אז אני ממליץ בחום היום לכל משקיע, כמובן, כמו שצחי אמר, לעשות בדיקה מקיפה לפני, לבדוק איפה אוכלוסייה יותר טובה, גם שגם אם לפני, ואנחנו מתכננים על איזשהו פינוי בינוי או איזושהי תמה שכבר די חלפה לה, אז אנחנו צריכים לדעת גם באיזה אזורים שגם הדירות שלנו יהיו מוזכרות בשנים הקרובות, ושלא ניפול גם בקטנות האלה, שבסופו של דבר נקנה דירה, יש היום הרבה אזורים פה עדיין שמוכרים במחירים בוסריים, שאפילו בחיפה אין אותם, באזורים הקשים בחיפה, שקשה אחר כך יהיה להזכיר אותם, אז לעשות סקר, ואני הייתי ממליץ גם פה על ידידי צחי קבטינסקי, שאני עובד איתו באמת משהו קרוב ל-11 שנה. בוא נגיד ככה שמ-10 דירות שאני מראה לו, זה דירה אחת, הוא כן לוקח אותה אחרי סינון, ובאמת לאחר הרבה ויכוחים, וזהו, זה מה ש...
יופי אבי. זהו, עשינו את זה סוף סוף, אתם יודעים, עד שהצלחתי להוציא ממנו את הפודקאסט הזה, הוא הוציא לי את הנשמה, ושלאבי אין זמן, אבי תמיד בלחץ, אבי תמיד צריך לעבוד, והוא רק רוצה לרוץ קדימה וקדימה וקדימה. אז אבי, המון 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 תודה.
לא עונג לי.
תודה למשפחה שלך שהסכימה להסתגר בחדרים, ולתת לנו את השקט, זה לא מובן מאליו. תודה על הפאי הטעים שאנחנו אוכלים פה, ועל הקפה הטעים, ואני מאחל לעצמי עוד המון שנים של עבודה משותפת, ותודה רבה לכולם, ואנחנו נתראה בפרק השלישי של חקר השוק ובשאר הפרקים של נדלן בשידור. תודה רבה ולהתראות.
תודה.